ובהיבט של הדי-ג'יי, אתה צריך מאוד להראות שאתה רוצה את זה, קודם כל. אתה חייב להראות שאתה רוצה את זה. שבאת לפה, אתה לא עושה טובה לאף אחד, אם כבר זה הפוך, ואתה רוצה לקחת חלק מהעולם הזה, ואתה רוצה לתרום, ויש סיבה של אתה פה, כאילו.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, אני די-ג'יי ספיר חזון, ואיתי בפרק היום גרג גולדנברג. אלן גרג.
היי, מה קורה?
מצוין, מה שלומך?
מעולה, מעולה.
מתרגש?
מתרגש, וסוף סוף יש לנו סיבה להיפגש אחרי הרבה זמן.
תכנס, הקורונה הזאת קצת שברה אותנו.
קצת הרבה.
כן. טוב, אז גרג, אני אספר שנייה על הרקע שלך, כי יש סיבה מאוד ספציפית שבגללה קראתי לך לפרק היום. אז עשור בחיי הלילה, נכון?
אפשר להגיד, פחות או יותר עשור כבר, כן, בחיי הלילה.
מדהים. מפיק מסיבות, ליינים, הופעות, היית שותף בפיוטר גנג, שחיממו את וויז קליפה אז בהופעה שלו בארץ, והיו בפסטיבל מטאור. למי שלא מכיר, פיוטר גנג זה הרכב של שלושה די-ג'יים / מפיקים.
נכון, נכון. הכל נכון.
מצוין. בין השמות שניהלת ככה, נעשה קצת name dropping, טדי נגוסה, אדם זולוד, שחר סול וצוקוש. ולסיום סיומת, 5 שנים במכללת BPM לתעשיית המוזיקה, שאני בטוחה שהדי-ג'ים שמקשיבים לנו מכירים אותה. אז ככה, הסיבה שבגללה קראתי לך לכאן, זה הרבה בגלל הניסיון שלך והרקע שלך בעולמות האלה של ייצוג אומנים, בוקינג, ליווי של די-ג'ים צעירים בתחילת הדרך.
אז זהו, אני באמת בתעשיית המוזיקה משהו כמו 10 שנים, אני עוד רגע בן 36, אז בוא נגיד שאני יחסית נכנסתי לזה בגיל יחסית מאוחר. אני הייתי רוב החיים שלי בתור טינג'ר ובתור בן אדם יותר צעיר, הייתי פן של מוזיקה, בדגש על מוזיקה שחורה, על היפ-הופ, ופשוט דרך זה הגעתי לתוך העולם הזה, שפשוט רציתי לתרום איזשהו משהו לספקטרום הקיים של חיי הלילה, של מסיבות, של הופעות, בעיקר בתחום של היפ-הופ. אז היה לי מזל שהרבה חבר'ה שגדלתי איתם, נשים כמו לוקאץ', נשים כמו סגי הפטרון, הרבה חבר'ה שהם כאילו בכל מיני פוזיציות משמעותיות, אז הכרתי אותם בתור חברים שלי, אז שהתחלתי לעשות את הדבר הזה, שעשיתי את המסיבה הראשונה שלי לצורך העניין, אז הבאתי חברים לתקלט וחברים להופיע. אז היה לי צ'יט כזה שיכולתי להתחיל איתו פרש, ובניגוד להרבה חבר'ה לפעמים מתחילים להפיק אירועים בגיל 20, 21, צריכים לעבוד יותר קשה, אז היה לי איזשהו יתרון, גם בתקופה הזאת ההיפ-הופ היה קצת יותר חלש. רובנו היינו יותר בסצנה של הרגי והדאנסול ודראם אנד בייס וג'אנגל, דברים כאלה. אז באיזשהו מקום הרגשתי שאני יכול לתרום משהו חדש לתוך העולם הזה של היפ-הופ, ואז התחלתי לעשות בוקינג לדי-ג'יים שהיו באותו state of mind מוזיקלי, ואז בעצם הבאנו את הקטע של ההיפ-הופ החדש, הטראפ. זה משהו שהתחיל כזה, בוא נגיד, 2013-2014, אני מדבר על מקומות כמו הפסאז', מקומות כמו הבוטלג, שגם אני יודע שאת היית שמה.
כן, מכירה.
מקומות, באמת, מקומות שכבר לא קיימים, לא יודע אם הפינגווין עוד קיים, התחת, כל מיני מקומות הזויים, והבאנו בעצם את הבשורה הזאת. ומפה התגלגלתי, התחלתי לעשות עוד בוקינג לעוד מקומות, הגעתי ל-BPM נראה לי בשנת 2015, כי הייתי שם עד 2020, אז התחלתי להיות בעצם אחראי על האירועים של המכללה, מה שזה אומר להפיק הכל בפועל, והתחלתי לראות פוטנציאל והרבה אנשים תותחים, אז גם פיתחתי שם איזשהו משהו שקוראים לו קידום בוגרים, שבקידום בוגרים זה בעצם היה לבחור את האנשים היותר בולטים, את הכוכבים, את הסטארים. הייתי כזה סוג של סקאוט כזה של המכללה.
כן, של המכללה.
זה נהיה עניין, ודי-ג'יים של BPM, זה היה סטמפה לאיכות, ואנשים שבאים עם ניסיון, ומכירים ציוד, ויודעים כאילו את העבודה. יכול לציין אפילו שככה אנחנו הכרנו.
נכון.
לפני, לא יודע, 3-4 שנים,
כן,
משהו כזה.
כן, משהו כזה, כמעט 4 שנים.
אשכרה, ועלייך אני זוכר שהמליץ, נראה לי עוד גודמן אמר לי לפני.
אה, באמת?
כן, אמר לי, שים לב לזה, זה, וספיר.
וואי, אשכרה, איזה מחמאה.
כן, כן, לא, וואו. גולדמן הוא תמיד ידע להגיד מילה טובה מתי שצריך.
איזה כיף.
את יודעת, זה גם ככה המכללה הכי גדולה, זה נכון. כבר לקחנו את הכל קדימה, וזה היה נורא בקטע חברי, זה לא היה בקטע נכון. עכשיו של פוזו, תוכנית ריאליטי, או בוא אני אעשה אותך כוכב.
נכון.
פחות, כאילו, זה היה נורא סטרייט פורוד, וכאילו התחברתי לזה, וגם קידמתי את זה, כי ראיתי שאנשים אחרים מתלהבים מזה.
אני ממש מתחברת לעיסוק הזה, בכללי גם התחלתי עם זה את הפתיח, ואמרתי, הסיבה שלשמה הבאתי אותך לכאן, זה בגלל כל ה-rich background הזה שיש לך, עם די-ג'יים, עם אומנים, אנשים שהפכו את חברים, שראית באמת את הצמיחה של הרבה אנשים מבחוץ, מנעליים שהם לאו דווקא של היוצר או האומן, אלא של מי שמלווה ועושה בסוף את, את הבוקינג, את ההפקה, את כל, את כל מה שמביא את האומן לקדמת במה, ומאפשר לו לנגן ולעשות מה שהוא אוהב. טוב שהרחבת, עכשיו אני בטוחה שכולם נכנסו טיפה יותר לפוזיציה
כן,
של...
זה היה חפירת פתיחה, עכשיו תשאלי
כן,
אותי
לא,
את השאלות.
אז בוא שנייה פשוט נספר על מה הפרק הזה הולך להיות. אנחנו הולכים לדבר היום על מה זה אומר להיות די-ג'יי אומן מתחיל, גם מי שלא די-ג'יי יכול להתחבר למה שיאמר כאן, אמנים שהם בתחילת הדרך. אנחנו הולכים בעצם לגעת בכל מיני אספקטים שקשורים בתחילת הדרך של... כל מי שבעצם דורך, עושה את הדריכת רגל הראשונה שלו בתחום, אז נראה לי נתחיל כזה באיזושהי תיאוריה שיש לי. כשאני מסתכלת על די-ג'יים שמתחילים, אז אני כאילו בראש מדמיינת, בעיניים שלי יש 5 שלבים, שדי-ג'י עובר. זה מתחיל, כמו שאמרתי, בסקרנות המאוד ראשונית, שאתה מבין שמוזיקה מסוימת או תחום מסוים מעניין אותך, אני בטוחה שאתה יכול להתחבר לתחושה, אתה כזה הולך, בודק, שומע, אומר וואי, בא לי לשמוע את זה יותר, בא לי לשמוע את זה פחות, למה שאני לא אקח שליטה על הדבר הזה, למה שאני לא יעמוד בעמדה וינגן, פתאום מתחיל לגרד לך שבא לך לעשות את זה יותר. השלב השני זה מימוש הסקרנות, בעצם לקחת את, את כל הסימני שאלה שיש לך בראש של איך עושים, מה עושים, אני יכול, אני יודע, אני מסוגל, ולהביא את עצמך לאיזשהו מקום שיאפשר לך, שיענה לך על השאלות בעצם. בין אם זה מורה או מוסד לימודי או איזה שם טוטוריאל, שאתה מתחיל לחקור, קונה ציוד.
לקחת את זה שלב אחד קדימה.
כן, אבל שלב אחד. השלב השלישי זה ההחלטה. לקחת את זה קדימה. זה נראה לי לדעתי השלב הכי קשה של להבין שאני את זה רוצה, אני רוצה לעשות עם זה משהו יותר משמעותי. זה יכול אפילו להפוך מבדרום די-ג'יי למישהו שעושה קצת מסיבות לחברים. בדרום די-ג'יי, למי שלא מכיר, זה די-ג'יי שמנגן לעצמו בחדר, שבעיקר הוא שומע את עצמו ומתאמן והוא והקירות.
מקסימום משמיע לחברים בבית.
כן, בדיוק. לאשכרה, בן אדם שיוצא לגיג, עושה מסיבה לחברים עם אנשים שהוא לא מכיר, טיפה יוצא מהחדר. השלב הרביעי זה ממש, אני קוראת לזה יציאה מארון התקלוט. זה לצאת ולהגיד, אמא, אבא, אני רוצה להיות די-ג'יי. שזה, אני תכף אני אספר, אבל עבורי זה היה שלב די דומיננטי בתהליך.
קיבלת את ברכת ההורים?
קיבלתי את ברכת ההורים, אבל הם לא היו האישו. אנחנו תכף נרחיב על זה, נשאיר את המאזינים במתח. השלב החמישי והאחרון זה להפוך להיות די-ג'יי מתחיל בעולם, וזה ה-seek after the gigs, כל העניין של לייצר שם, לעבוד על שיווק, להיכנס לזה באמת ברמה שהיא יותר עמוקה ומשמעותית כמקצוע. אז פרטתי את החמישה שלבים שבעיניי, יש לך משהו להוסיף?
אני חושב שזה הניתוח פסיכולוגי יפה.
אוקיי, כן.
זה כאילו גם הזדהיתי עם הרבה מאוד דברים. אני פשוט, אני חושב שאני, בגלל שאני טיפה יותר מבוגר ממך, לפחות בשנה, אז כאילו, אני רק זוכר שכאילו כל הקטע בהתחלה היה המוזיקה, שיהיה לך את המוזיקה.
נכון.
כאילו זה מבחינתי הדבר היחיד שהיה חסר לי, שקודם כל לצבור את המוזיקה, שיהיה לך את המוזיקה שלך, שיהיה לך את הקטע שלך, ואחרי זה לרוץ עם הכל.
אני אגיד לך, אפילו לפני השאלה הראשונה שיש לי אליך, זה מחזיר אותי לתקופה שבה אני פיתחתי את הסקרנות שלי. הייתי חיילת בקבע, ביחידה שבה לא יכלתי להכניס מוזיקה לתוך המרחבי עבודה, דרך הטלפון. אם הייתי רוצה להכניס מוזיקה, זה היה דרך MP3, וגם היה צריך לעבור איזשהם תהליכים עם הביטחון מידע, ולוודא שאין אפשרויות הקלטה, וכל מיני לוגיסטיקה צהלית. והיו אנשים מאוד בודדים, שממש השקיעו והלכו וקנו MP3 של פעם כזה, שלא מקליט, שאין לו וידאו, שאין לו כלום. וככה קניתי את ה-MP3 שלי, והתחלתי לטפח אותו, והכנסתי מוזיקה. אנחנו מדברים פה על מחלקות שלמות שיושבות בחללים, שאם אין מישהו שהביא את ה-MP3, אין מוזיקה. יש קצת כזה חומרים בתוך המחשבים, שאי פעם איזה קצין של הביטחון מידע עשה טובה והלבין לתוך המחשבים, וככה ה-MP3 הזה התגלגל, הייתי מעדכנת אותו תוך שניות, כאילו, יוצא שיר, ישר יש לי אותו, ישר במחלקה, ישר כולם שומעים, היינו מחברים אותו כבר לרמקול, זה לא היה באוזניות שלי, זה היה כולם שומעים, ועם הזמן היו מבקשים גם שהוא יישאר שבת, כשאני הייתי את שבת, היו עושים עליו תורנויות, הבנתי שזה אישו, וכשעברתי לתפקיד השני שלי, התלבטתי אם להשאיר אותו שם, מתנה לכל מי שממשיך לעבוד באותה מחלקות, או לקחת אותו איתי, והבנתי שאם אני לא אהיה שם, אף אחד לא יתפל אותו, והוא ייזרק באיזושהי פינה, ויגמר הסרט שלו. ופשוט ביקשתי אישורים. התחלתי להלבין מוזיקה לתוך המחשבים, ויצרתי תיקייה שהיא מוזיקה שהיא מתעדכנת, שזה היה דבר נדיר, כמעט ולא היה כזה דבר. והמשכתי להתקן את זה מהתפקיד החדש שלי, וזה נהיה כמו ניוזלטר כזה. הייתי מבדלת שירים, מבדלת זה המילה המקצועית ללהלבין מוזיקה, מבדלת אותם ו... מכניסה אותם למחשבים, מוציאה מייל מסודר שכאילו אלה הז'אנרים שהכנסתי וככה ושולחת, וכל חודש מכניסה ערימות של מוזיקה, ערימות. וזה הגיע לבסיסים אחרים פתאום, אנשים שאני לא מכירה פתאום פונים אליי ושולחים לי מיילים, אפשר את השיר הזה, תכניס את השיר הזה. וכבר היית קשרים, אז פתאום התהליך שלה להלבין את המוזיקה היה יותר קל, כי הקצינים היה...
אני מת על הביטוי הזה, להלבין את המוזיקה הזה. נשמע כמו משהו שנלקח מנרקוס.
מצוין, כן. וזהו, וברגע שהתעסקתי בזה כל כך, הייתי ממש אשכרה מסיימת את היום עבודה שלי, וחוזרת הביתה, יושבת על מוזיקה, מורידה שירים, שומעת דברים, בודקת איך אני מביאה סטים שלמים של די-ג'יים, הבאתי סטים מטומארולנד, הבאתי סטים מהסאונד קלאוד של די-ג'יים בארץ, וכל מיני מיקסים שעושים לחתונות, שזה מרים אותך, מכיר את זה בסאונד קלאוד.
מחרוזת מזרחית.
בדיוק, את הדברים שהייתי מביאה, וזה היה עובד, אתה יודע, במקום כזה חשוך מוזיקלית, אז דברים שמרימים אותך, מרימים לך את המצב רוח. ותוך כדי התעסקות בזה, באמת הבנתי שבא לי יותר. בשלב הזה שכבר מבסיס הגור עברתי ליומיות, אז נרשמתי ללימודים, ושם זה כבר היה מאוד שקוף לי שזה מה שאני רוצה לעשות. אז לפני שאנחנו מגיעים, עוברים על השלבים, בואו נתחיל מהשלב הראשוני הזה. כמו שדיברתי, העניין הזה של לפתח סקרנות. בא לי שתספר לי כזה מהגנג הצמוד שלך, שאנשים שהם היום, בא לי להגיד כוכבים, כאילו זה לא מילה שהיא אובר, ממש אנשים שהם היום בשורה הראשונה, בטח של ההיפ-הופ, בטח של הדי-ג'אים של ההיפ-הופ, איך זה היה נראה אצלם אז, אנחנו מדברים 20 שנה אחורה.
תשמעי, לא כולם מבוגרים כמוני קודם כל, אבל אצלנו בסצנה המצומצמת שלנו, טפו-טפו, יש הרבה כוכבים, אנשים שבאמת נולדו כוכבים, אם זה כאילו בפיוטשר גנג, כשאנחנו מדברים על די-ג'י מושיק, שהוא היום הדי-ג'י היפ-הופ המוביל בארץ.
נכון.
והוא חזק מאוד גם בחתונות. שקל, שהיה עוד לפני פיוטשר גנג, היה מפיק דאב-סטפ תותח, ועוד הפיק כאילו את כל הדברים הראשונים של נצ'י, של רבית פלוטניק. ואז...
אני מתה על זה שזה בא ביחד. כבר אף אחד לא אומר נצ'י בלי להגיד רבית פלוטניק.
כן.
זה תמיד בא בסוגריים האלה.
חברים וזה, אבל שלא יתבע אותי, את יודעת. הוא בטוח ישמע את זה, את הפודקאסט. הוא גם פתח תקווה, הוא מרגיש את הכל ברדאר.
ראיתי אותו בסדרה של תמיר בר. ביום סידורים, הרג אותי מצחוק.
כן, כן, כן.
עושה תהליך יפה בכללי גם מבחינת מוזיקלית.
הוא כן, תשמעים, לא הפסיק לעבוד, שזה גם... משהו שכולם צריכים, כל מי שמוזיקאי צריך להבין שזה הדבר הכי חשוב, לא להפסיק לעבוד כל הזמן, כאילו, כי אין מה לעשות, קריירה של מוזיקאי, בוא נגיד תכלס, כאילו, בערך כמו קריירה של שחקן כדורגל, כאילו, אם אתה עובר את ה-15 שנה, אתה איזשהו עילוי, כאילו, כנראה, לא ויתרת בדרך, לא נמאס לך, כאילו, לא עברת לעבודות רציניות ויותר סחיות, בואו נגיד את האמת, שקרה לרוב המוזיקאים שאני מכיר בישראל.
נכון, כי יש איזה, אפשר לדבר על זה. אני חושבת שיש איזשהו קושי בלעבור, לעשות משהו שאתה מאוד אוהב כמקצוע. יש אלמנט של שחיקה שהופך להיות מאוד בולט ברגע שאתה כאילו מושקע all in. כמו למשל, לצורך העניין, אם אנחנו מוכרים את זה לעולם של די-ג'יים, אז די-ג'י שהוא מתחיל, והוא all in, והוא יוצא, והוא מתקלט, וכל גיג, לא משנה באיזה מחיר, ולא משנה מי הלקוח, ולא משנה איזה ז'אנר, הוא הכל לומד או כל זה, בסוף הוא יגיע למצב שהוא רווי, ודי. והוא יגיד, אני צריך איזשהו פוס משחק, בוא נעצור את כל העניין הזה, יוצא, עושה כזה צעד אחורה, יכול להיות שיחזור עוד כמה זמן, יכול להיות שפתאום ידלק לו שוב, אבל יש, אתה נהיה רווי מאוד מהר, ברגע שאתה, משהו הוא המקור מחייה שלך, המקור הפרנסה שלך.
אני אגיד לך מה, זה נכון קודם כל, אני מסכים. צריך להבין שאנחנו מדינה קטנה, ממש קטנה. הכל פה ממש קטן, השוק המוזיקלי והתרבותי בכלל פה הוא מאוד מאוד קטן ומצומצם. פה מעט מאוד אנשים ומעט מאוד מועדונים, גם אם נהיו יותר וגם אם נהיו יותר מועדוני הופעות, אז הכל מאוד מצומצם, אז כולם מתחרים על מספר תפקידים מאוד מצומצם. אז בגלל זה תמיד יבוא גל חדש של די-ג'יים שיהיה מוכן לקחת את העבודה בפחות כסף. תמיד יהיה מישהו שיקח את העבודה, כאילו צריך להבין כאילו מי אתה ומה אתה, וקודם כל ברור, אתה רוצה לתפוס לעצמך מקום, ואתה לפעמים תוותר על סכומי כסף ותבוא גם בחינם בהתחלה, וזה בסדר, אבל להפוך את זה לשיטה זה פשוט לא יהיה רווחי לך בסופו של דבר.
נכון, מסכימה איתך.
ובשביל לשרוד כדי-ג'יי בעולם המוזיקלי המצומצם פה והמאוד מסחרי, גם צריך להגיד, גם בסצנות שהן כביכול לא מסחריות כמו היפ-הופ, כמו טכנו, הכיוונים הם מאוד מסחריים, אז צריך א' או להיות ממש טוב במה שאתה עושה, או שיהיה לך איזשהו משהו מיוחד, או להיות גם פרודוסר בנוסף לזה שאתה די-ג'יי. אתה צריך לתת, לתרום משהו לספקטרום. גם אם אתה רוצה להיות די-ג'יי שהולך לחול, צריך להיות סיבה להביא אותך לחול, כאילו, שאני בתור, גם הבאתי די-ג'י מחול למסיבות, ובנוסף להופעות וכאלה, אז כאילו, אתה צריך איזה משהו, שהוא יהיה איזה די-ג'י של ראפר, אתה צריך שהוא יהיה איזה,
שיהיה לו איזשהו טייטל,
מישהו שזכה ב-DMC,
איזה יכולת, איזה טייטל,
בדיוק, משהו מיוחד, משהו שמייחד אותו,
משהו נגיס, משהו ינגוס בו,
בדיוק, גם מבחינה שיווקית, וגם מבחינת, צריך איזשהו סיפור ספר, כי אנחנו בסופו של דבר בני אדם שצריכים הזדהות עם משהו, כי זה בקטע, אני גם הולך איתך בקטע הפסיכולוגי,
אני שמה לב, מעולה. דיברת פה על כמה דברים, דיברת פה גם על העניין הזה של העניין של תמיד יהיה מישהו שיותר צעיר, יותר חדש, שמוכן לקחת את הדברים במחירים יותר נמוכים. זה וואו, זה שיחה בפני עצמה. אני גם ממה שקורה ברשת, בא לי להגיד פורומים, אבל זו מילה מאוד מיושנת, כי אני מתכוונת לקבוצות פייסבוק
שנגיד, קהילות, קהילות.
כן, קהילות, קהילות, זו המילה שחיפשתי. אז מה שקורה בקהילות זה שיש המון דיונים על זה, פעם במישהו כאילו חוטף עצבים וכותב איזשהו פוסט, וזה מתחלק לשתיים. הדי-ג'יים שמאוד מאוד תומכים בצעירים האלה, שאומרים, וואלה, הם צריכים להשתלב איכשהו, זאת הדרך. ואת הדי-ג'יים שמאוד מסתייגים, לרוב את הדי-ג'יים שהם יותר גדולים בגיל, שאומרים, זה האנשים שבגללם לא לוקחים אותי, כי אומרים לי, אתה יקר מדי, ואף אחד לא רואה את הערך של הניסיון שלי, ושל העשייה שלי, ושל כל הידע שאני מביא איתי, מכל השנים שאני עובד בתחום. זה מתחלק לשתיים הדעות מאוד חלוקות, אבל זה מאוד נוכח, מאוד רואים את זה, זה מאוד שם גם בדיונים בתוך הקהילה, וגם בפיל, בשטח, בין אם אתה מוציא הצעת מחיר, ואומרים לך, דיברנו עם מישהו, הוא מוכן לבוא ב-X פחות כסף, אולי תוריד לנו או שניקח אותו. זה שיחות שמתקיימות, אין מה לעשות, זה, בסוף העולם הזה הוא ביזנס לכל דבר, עם כמה שזה אהבה וזה מוזיקה וזה.
תשמעי, אני בגלל שאני בא מהאנדרגראונד, כאילו אני מחשיב את עצמי כמישהו בא מתרבות כאילו מחתרתית, אז אצלנו באמת קודם כל היה חשוב המוזיקה, והיית צריך להיות ממש טוב טכנית, כאילו, ואז היו, את יודעת, זה היה בעיקר על תקליטים, כאילו.
נכון, אז הטכניקה הייתה גם מאוד קשה לרכישה.
כן.
נגן תקליטים זה עולם אחר.
רק בשביל שיהיה לך את הציוד ואת התקליטים, כבר היית צריך להשקיע כסף. זאת אומרת, זה גם לא נגיש לכולם, זה לא כמו היום אתה מביא בעל פי הקונטרולר חדש, ואללה בבאללה, כאילו, לומד את התוכנה תוך שבועיים, והכל טוב איתך. אז כאילו, הקטע היה להשיג את המוזיקה, גם אייל גולדמן היה מדבר על זה כל הזמן, שקודם כל היה לו את המוזיקה בכלל לנגן אותה, כאילו עוד לפני טריקים וסקרצ'ים והמיית, כאילו זה היה להשיג את המוזיקה ולנגן אותה ולדעת איך לשלב את השירים ולבנות את הפלייליסטים, כאילו עד היום הוא עושה את זה.
אם לא אמרנו, אז אייל גולדמן הוא די-ג'יי מאוד ותיק ומפיק ומרצה ומורה ב-BPM.
מורה רוחני,
וואו, זו הגדרה מדויקת למי ש...
אגדה.
אייל עבורי הוא לגמרי, אני קוראת לו אבא רוחני, אני לא יודעת כמה הוא אוהב את הניקנים הזה, אבל זה ממש מישהו עבורי. אז הוא ממש צודק, הוא בכלל גם היסטוריון בכל הקטע הזה של האבולוציה של הכלים ושל המוזיקה, מבחינת ג'אנרים הוא ממש על העניינים. בטוחה שאתה גם יכול להעיד איך הדברים השתנו ספציפית מבחינת טכנית. כמו שאמרת היום, גם מבחינת היכולות מיקס שלך, אתה לא צריך את אותה שמיעה מוזיקלית בהכרח שהיית צריך כשהיה לך וייניל והיית צריך בדיוק על הביט, בדיוק ב-BPM, והיית צריך לשמוע את הכל כי כלום לא היה כתוב. ואני לא מדברת פה על סינג, שגם על זה יש הרבה מחלוקת. כן, זה כן נחשב להיות די-ג'י, זה לא נחשב להיות... מדברת פה על לא רשום שום דבר, אין שום נתון על השיר, חוץ מאיך קוראים לו על העדיפה של הנקליט.
לא היה אינטרנט בכלל, לא היה כלום.
כלום, לא מילים, לא משך זמן השיר, אולי משך זמן השיר אם השקיעו בעטיפה של התקליט ושמו. אתה לא יודע עליו כלום, לא באיזה מקצב, הוא לא באיזה סולם, הוא לא בש... היום זה נתונים שבאים לך ככה, כאילו, אתה לא... אתה עושה הקשת אצבע ויש לך את הכל. וגם אם אתה לא משתמש בכל היכולות הטכניות שהיום עוזרות לדי-ג'יים למקסס ביותר קלות, עדיין יש לך המון נתוני מסגרת שהופכים את התהליך הזה להרבה יותר קל.
אז זה נכון, ובהקשר לזה, אז הכל סביב, אני חושב, בסופו של דבר... עניין כלכלי ועניין נגישותי. והיום הדברים השתנו. גם בקטע של נגישות, אתה יכול ללמוד הכל ביוטיוב, אתה יכול ללמוד את התוכנה, אתה יכול להשיג את התוכנה באיזשהו מקום, כאילו כללי המשחק השתנו, אז הרבה יותר קל להיות די-ג'יי, אז יש הרבה יותר די-ג'יים, זה כזה כמו ב-90s שנהיה יותר מדי עורכי דין, כאילו. ושוב אני אחזור לנקודה ממקודם, יש מעט ספוטים, למרות שיש הרבה יותר ממה שהיה, כאילו, כשאני הייתי קטן, לא היה כל כך הרבה מועדונים, ולא היה כל כך הרבה אופציות, ומועדוני הופעות, וברים, ובמסעדות שמנגנים לך, כאילו, די-ג'י, לא היה בכלל את הדבר הזה. אז היום, באופן יחסי לזה, יש עדיין המון די-ג'יים. ובסופו של דבר זה השלב הראשון, זה קודם כל לנסות להשתחל למקומות, ואחרי זה, זה כבר להוכיח את עצמך שמה.
נכון.
ורק אחרי זה אתה יכול באמת לבנות את המותג שלך ולתמחר את עצמך ביותר יקר, ולכת לעוד כל מיני אופקים ולחשוב על להפיק וכל מה שאמרנו קודם.
נכון, אנחנו נגיע לזה. לפני שאנחנו מגיעים לשלב הזה, אני מתחברת למה שאמרת לפני איזה כמה משפטים, שאמרתי לך שנגעת בשתי נקודות. אז הראשונה שהזכרתי הייתה באמת העניין הזה של הקונפליקט על הצעירים שמגיעים במחירים יותר נמוכים, והדבר השני שדיברת עליו זה המיקוד הפנימי, שזה חלק, זה כאילו זה איזשהו שלב ביניים בין כל החמשת שלבים שתיארתי, העניין הזה של לדעת מי אני, איזה מוזיקה אני אוהב, איזה מוזיקה אני רוצה לנגן, סוג של זהות אישית, שהיא חלק בלתי נפרד מהיציאה שלך אחר כך לשוק, אם אתה בוחר להגיע לשלב הזה. אני יכולה להגיד ש... די-ג'יים שהם קולבויניקים, אבל יתר על המיטה, לא נגיד יודעים קצת פה, קצת שם מכל ג'אנר, אלא ממש לוקחים גיגים מכל הצבעים, מכל הסגנונות, לא גם בשביל לטעום את השוק כצעירים, אלא ממש לאורך שנים, בסופו של דבר זה פיזור, זה פיזור שהוא לאו דווקא עושה טוב לשם שלך, שהוא לאו דווקא הופך אותך להיות מקצוען באיזשהו ג'אנר, ומבחינה שיווקית זה מקשה עליך מאוד להתחבר לסגנון מסוים, כי... לצורך העניין, זוג שרוצה חתונה מיינסטרימית, ורואים בכל הפייסבוק שלך שהיית במועדונים של פאנק, ואז של טכנו, ואז של היפופ, אומרים, הוא ידע לשים לי מזרחית הבן אדם, אני לא יודע, איך אני בוחר אותו?
צריך להבין שבכל העולם הזה, זה מתחלק להרבה מאוד עולמות תוכן שונים. זאת אומרת, די-ג'יי, לצורך העניין, יכול להיות גם די-ג'יי של טכנו, וגם די-ג'יי של היפופ, אבל אם הוא די-ג'יי של מיינסטרים, הוא די-ג'יי של מיינסטרים. את מבינה מה אני אומר?
מבינה מה אתה אומר.
אז כאילו, למישהו מהאנדרגראונד קשה לקחת מישהו מהמיינסטרים ברצינות, גם אם הוא היה הכי סבבה בעולם, כי מבחינתו הוא עוד די-ג'י מיינסטרים, כאילו שבא לתקלט פלייליסט, וכאילו, הלאה בבאללה. לחתונות, לא מעניין אתם כלום חוץ מחתונות. הם רוצים לדעת שאתה טוב בחתונות. נכון. הם משלמים לארגז של כסף, אני חושב שזה בין הגבוהים בעולם, כמה שדיג'י של חתונות מקבל בישראל.
כן, גם הוא, בוא, בין האחוזי מס הגבוהים בעולם בעצם.
כן, נכון, נכון.
בסופו של דבר יש הרבה משתנים במשוואה הזו של... של תמחור בישראל בכלי לכל השווקים.
יש גם הרבה כסף שחור במדינה, ובחתונות זה דרך טובה להיפטר. אבל ברצינות עכשיו, גם בכל תחום, בכל תת נישה, אתה צריך כאילו להיות טוב בנישה הזאת, כי זה לא באמת מעניין מישהו שבא מעולם המיינסטרים, אם אתה טוב, לא יודע מה, בטכנו. אתה צריך להיות טוב במוצר עצמו, כאילו. ואתה צריך, כמו שאמרת, לדעת לכוון את עצמך ולדעת מי אתה, כאילו. וברגע שאתה מבין מי אתה, אתה יכול להיות כמה דמויות, יש אנשים שיש להם כמה שמות בכמה ז'אנרים, ויש להם דף אחר
עובד.
לגמרי בחתונות.
וזה כי עובד לגמרי.
לגמרי, כי הפרדה, אנשים הם לא רוצים שסבכו אותם, תן להם מה יש פה, אלקטרוני, תביא לי אלקטרוני, הם לא רוצים עכשיו שיבואו לספר להם סיפורים שלמדו אותם משהו, מי שכאילו מוכוון משהו מסוים, הוא כנראה ירצה את המוצר המסוים הזה.
כן, מבינה אותך לגמרי. מגניב ממש, זה ממש עושה סדר. השלב הבא, נקרא לזה, שנגעתי בו, זה ההחלטה לקחת את זה קדימה, שאני חושבת שפה בעצם מתחיל שלב האתגרים. עם השלב של הסקרנות והמימוש של הסקרנות שלה, ללכת, להשתפשף בציוד, לגעת, לראות טוטוריאלס, אלה השלבים הכיפים של המחקר, שאתה כאילו עוד מתהלך כמו סימן שאלה, ומבסוט מכל פיסת אינפורמציה שמגיעה. השלב של להחליט לקחת את הצעד קדימה, זה שלב שכבר מתחיל להיכנס פה אלמנט של אחריות, ואיזשהו לחץ. והשלב שאחריו, ולעתי הוא המשמעותי ביותר, זה השלב של להגיד את זה החוצה למשפחה, לחברים, אני רוצה להיות די-ג'יי. בוא נגיד שזה, פה אתה בעצם סוג של נולד בתעשייה, או לפחות בפני המעגל הקרוב עליך, שבסופו של דבר זה המעגל שמצמיח אותך, כי חושבת שהרבה מתחילים מלחבר טוב יש מסיבת יום הולדת, אז אני אנגן אצלו, ואז חבר שאתה לא מכיר שהיה, אומר וואלה, היה מגניב, בוא נקרא לו גם לשלי, והשם שלך מתחיל להתגלגל, ובעצם אתה במרוץ השנים ככה מפתח שם, אז העניין הזה לא תמיד הוא פשוט. יצא לך לראות די-ג'יים סלש אומנים שכשהם בחרו את המקצוע הזה, הסביבה אולי קצת התנגדה, קצת אמרה, זה אולי לא מקצוע מספיק בטוח, אין בזה מספיק כסף.
תשמעי, זה לפחות בחצי מהמקרים, אני חושב שזה ככה, כי זה תעשייה שאין מה לעשות, כאילו, לא, הרוב הם כנראה לא יעבדו בזה. זה הכי אמיתי, כאילו, אתה צריך להיות משהו מיוחד בשביל להישאר יותר מ-15 שנה. זאת המשוואה פחות או יותר.
נכון, אמרת את זה גם בהתחלה.
זהו, אם זה תחביב, כאילו, סבבה, הכל טוב ויפה, כאילו, תזרום, את יודעת, פעם דיברת על השמות, פעם היה ICQ, פעם היה פורומים לפני הפייסבוק, אז כל הקטע זה היה הניקנם שלך, השם במה שלך, כאילו, לצורך העניין הדבר הזה. אז גם כשאת מדברת על לבנות שם, אז אתה צריך, בשביל לבנות שם, זה כולל הרבה מאוד עבודה, כאילו, כי זה לא רק להגיד לאנשים אני די-ג'יי, זה גם להבין איזה די-ג'יי אני ולאן אני מכוון.
כמו שאמרנו, מיקוד פנימי.
בדיוק, וזה אומר לתת תחת ולהשקיע בעבודה שהיא גם לא הכי כיפית, ולבוא למקום שאתה רוצה לנגן בו, ולעשות מינגלינג, ולדבר עם האנשים, ולבוא ולשמוע את המוזיקה, לראות מה עובד, מה לא עובד, להוריד מלא מוזיקה, להבין מה אתה עושה, איך אתה כאילו בא ומנצח את האירוע הראשון שלך כאילו, ולא עושה פדיחות. ואז לאט לאט אתה מחזק את זה. זה פחות או יותר ההתחלה, כאילו. זה בא פחות או יותר עם השם. יש הרבה אנשים שגם שינו את השם שלהם אחרי שנה ושנתיים וחמש ועשר שנים.
עשו איזשהו כאילו גלגול כזה.
לגמרי, כי גם החליפו ז'אנרים, או שז'אנרים התחלפו בעיר, כאילו, נגיד די-ג'יים שהיו מנגנים בעיר ג'אנגל ודראם אנד בייס, אחרי זה עברו להיפ-הופ או לאוס או לכל מיני דברים. זה גם, אם אתה רוצה לעבוד, לפעמים אתה צריך להתאים את עצמך, כאילו, אין מה לעשות.
גם המוזיקה מתפתחת בסוף מה שטרנדי, מה שהפך להיות מיינסטרים, כאילו, אני לא מדברת שנייה על השילוב של כל השילוב המיינסטרימי, אני מדברת על הז'אנרים שהולכים הכי חזק, על הז'אנרים שיש מועדון ספציפי שעושה אותם. זה משתנה, זה פעם אחת היפ-הופ בטופ, ואחר כך פתאום אתה רואה את הטכנו, ואז פתאום מלא מועדוני מיינסטרים מתחילים לבצבץ, ו... יש איזושהי תחלופה, וכל מיני גלגולים שגם הקהל עובר, גם הדי-ג'יים עוברים, זה זז.
כן, תשמעי, פעם אני זוכר שאני הייתי בין איזה 18, כאילו, וכולנו גדלנו כילדי ראפ, בסצנה של הראפ, בג'י ספוט של פעם, בכיכר אתרים. ופתאום זה כבר נהיה לא מגניב, פתאום היה כל מיני 50 סנט וג'רול וזה, וזה היה נראה לנו חרה כאילו, ופתאום הרגעי נהיה ממש גדול באותו זמן, והדנסול ומאירוע מסריח של 200 אנשים באיזה מרטף, אתה הולך לברבי ויש אירוע של 1000 איש, וסאונד סיסטם מג'מייקה, ובלגן, וכולם מעשנים, ואווירה ודגלים, ו... אז עברנו סצנה, ואז פתאום הלכתי לרייבים כאילו, שהיה של פעם, של לפני 10-15 שנה, ודראם אנד בייס, אז המוזיקה משתנה כאילו, ואתה משתנה גם.
נכון.
ואז פתאום היה את הטראפ, ואז חזרנו להיפופ, כי ההיפופ עוד פעם נהיה מגניב, וזה לא היה ההיפופ סחי של חנונים כאילו.
אבל אם תסתכל על הדראם אנד בייס היום, כל הסצנה של ג'אנגל, בייס, דראם אנד בייס, כל העולם הזה, הוא לא עכשיו, אתה לא רואה אותו זורח, זה קהילה מאוד מאוד, זה קליקה כזאת של אנשים.
אצלי זה מצחיק, כי גם בתקופה של פיוטר גנג, ואחרי זה שהקמתי את מועדון האטלנטה של ההיפופ, אז כאילו באותה תקופה, גם הייתי, עד עכשיו, אני מנהל כאילו קולקטיב של די-ג'יים שקוראים להם DNBTLV, של דראם אנד בייס, כאילו שזה כל אחד זה אגדה בתחום שלו, זה שי סנסי, זה דסקאר, זה ג'וניור ג'ונס, זה אנשים... את יודעת, הכי קטן הוא בגיל שלי, כאילו.
כן, זה אנשים שיש להם היסטוריה מאחוריהם.
אנשים, כן, ש-20 שנה הם מניעים את התרבות המחתרתית הזאת בתל אביב ובישראל, והביאו אין ספור אומנים, ועכשיו...
וזה לגמרי קליקה, כאילו, כלומר, זה לא משהו שאני עכשיו אני אלך ברחוב, אני אגיד דראם אנד בייס למישהו שנגיד נמצא במועדון מיינסטרים, זה לא כמו שאני אגיד לו טכנו, הוא לא ידע.
אין מועבטים בדראם אנד בייס.
אין.
אז הדראם אנד בייס היה מת, כאילו זה היה נטו משהו שעשינו, כאילו כי אהבנו את זה, ונלחמנו פיצוצים ועבדנו 3 חודשים על אירועים של די-ג'יי עם אגדות מחול, שהבאנו לזה 400 ו-500 איש, כאילו אחרי מלחמה, את מבינה? אז כאילו זה נגיד עשינו בשביל הלב, וההיפופ היה בשיא הצלחה, וכאילו את יודעת, הייתי בעלים של ליין במקום רק של היפופ, ורק... עשיתי מלא הופעות ומלא דברים כאלה, כאילו, ומצד אחד היה לי מאוד קל בהיפופ, אבל לא זלזלתי בדראם אנד בייס, כי כן. כאילו, זה בסופו של דבר האהבה למוזיקה, זה מה שהחזיק את זה, ואז בכלל היינו איתם בטור בחול, כאילו, באיזה פסטיבל בקרואטיה, ובאמסטרדם היינו עוד במועדון של עדי לב, שזה כאילו אגדה מהניינטיז.
שפתאום מתחברים לדברים. כל הגנג של ההיפופ היום, בהפקות שהם כאילו מתחברים לצד היותר מפיק שלהם ומוציאים טרקים שלהם, יש להם הרבה יציאות של דראם אנד בייס. נגיד אסיסי מוציא המון קטעים של דראם אנד בייס.
נכון.
פתאום זה, פתאום נופלים לי הסימונים.
אסיסי לגמרי, ופייפ הוא נגיד היה יותר בווייב, די-ג'י פייפ של הדאבסטפ, אבל בהתחלה של הדאבסטפ כאילו. וזה הכל אותם קליק.
לא מזמן היה לו איזשהו, אמר אני אעשה איזשהו... רוטינה של כזה פלשבק למה שהייתי עושה פעם.
וזה אש, כי הוא באמת כאילו בן אדם שלקח את זה עד הסוף, וניצח בתחרויות DMC וזה, והיה כאילו...
וסקרצ'ינג, עניינים.
כן, כן, כן. כל האליפויות העולמיות האלה של ה-DMC, של ה-DJ'ים, כאילו טירוף.
כן.
אז כאילו, שוב אני חוזר לקטע הזה של האנדרגראונד, אז באמת הכל היה סביב זה, ונגיד, את אומרת, הדראם אנד בייס עכשיו לא היה, דווקא עכשיו פתאום לאנשים קצת בברלין וכאלה, נמאס מטכנו וכאלה, אז הג'אנגל חזר, אז פתאום ירון דיפה, שזו אחד מהקודקודים של הבלוק, שהוא כאילו מלך בטכנו והאוס וכאלה, והוא גם מלך בשיווק, לקח את שי סנסי מהקרו שלי, והם עשו עכשיו מסיבת ג'אנגל בפאי ביום שישי, והיה שם פיצוצים, כאילו, מיליון אנשים.
בפאי בכללי יש המון ליינים כאלה מיוחדים, מערכים לפעמים את הפשטותה, ואת כל הקהילות האלה, קליקות האלה של ה...
הם נורא מקדשים מוזיקה אלטרנטיבית, כאילו, וכמה שהם כאילו שיא המיינסטרים מבחינת טכנו, מאוד חשוב להם, מקדמים את התרבות המחתרתית רצח.
יש עוד כמה מקומות בתל אביב שהם, נגיד...
יש גגארין, ארט קלאב.
נכון, גגארין, ויש דופלקס, יש שם המון פיוז'ן קלצ'ר, וכל הזרמים האלה, שזה סופר מגניב. אני חוזרת, התפזרנו נורא, אז אני שנייה תופרת אחורה.
כן.
אותם אנשים שראית אותם צומחים באמת מאהבה, תאורה למוזיקה, ועוד בתקופה שהיא לא תקופה שפתאום די-ג'יים זה משהו שהוא נפוץ, כל בן אדם שאני בתל אביב, אתה יודע, או שהוא למד די-ג'י, או שהוא מכיר די-ג'י, או שהוא היה די-ג'י, או שהוא עכשיו די-ג'י.
או שהוא שף די-ג'י, יש גם כזה.
יש גם כאלה. אז מה שבאתי להגיד, שבטח בתקופה כזו שזה לא היה כזה נפוץ, לבוא ולהגיד, אני את זה הולך לעשות, זה אמירת סטייטמנט כאילו של, שיכול להראות התנגדות. אז אמרת שכמעט 50% מהמקרים זה המקרה שהסביבה לא הכי מקבלת באהבה. והמקרים שצולחים הם בעצם המקרים שכאילו all the way, משקיעים, מתמידים, עובדים קשה. מי הם האנשים שנושרים ממש מהר? כאילו, יש איזשהו קשר לאומץ? יש איזשהו קשר כזה?
זה גם אומץ, כי אתה צריך להיות אמיץ בזה שאתה צריך להבין שזה שאתה די-ג'יי, זה לא אף דווקא יעניין מישהו. אתה צריך לבוא ולשים את עצמך שם, ולבלוט, ולהתחבר עם אנשים, ולדחוף את עצמך קדימה.
זה עניין של אופי, אבל אנחנו מדברים פה מאוד על אופי של הבן אדם. כלומר, בן אדם שגם יבוא ויעשה מינגלינג, ובן אדם שילך ויקיר אנשים, יפציץ בגיג הראשון שלו, זה מישהו ש... זה נשמע כמו אישיות, זה לא מובן מאליו לבוא ולהיכנס למועדון ולהתנהג כאילו אתה עכשיו מכיר את כולם, מה נשמע, כן, אני גם, תקלט, כאילו, זה לא בא ברגל. ועד רבה כשאתה מתחיל, כאילו, אתה בן יומך, אז אתה קצת חסר ביטחון, אתה מחפש את ההזדמנויות שכאילו הם על השולחן ולא צריך למשוך בכוח, לא פשוט לבוא למישהו שמנהל מועדון ופתאום להרים איתו צ'ייסר, זה דברים שלא באים לך בקלות. אלא אם כן אתה ביג שוט כזה שכאילו, זה האישיות שמככבת.
אין ספק שזה, בוא נגיד מי שיש לו אישיות יותר חזקה ויותר חברמן ויותר מתחבר עם אנשים, יהיה לו יותר קל. אבל אין מה לעשות זה, אם אתה מתייחס לדבר הזה בתור עבודה, בתור הפרנסה העיקרית שלך, כן. בתור מה שאתה עושה בחיים, זה כמו שאתה מחפש עבודה, כאילו, לא כל אחד יכול להתקבל לחברת הייטק, גם אם הוא יש לו תואר, וגם אם הוא זה צריך לדעת לדבר גם, נכון. צריך לעשות רעיונות, צריך לעמוד בכל מיני סטנדרטים, כאילו, זה לא משהו שבא לבד. אז אותו דבר מוזיקה, כאילו, זה כבר לא מספיק שאתה תהיה הגיטריסט השקט המופנם בצד, שאתה רק נותנים לך לנגן ואתה נותן בראש, כן. וכולם מעריצים אותך. נכון. העולם משתנה, כאילו.
מסכימה.
אז כן, בקטע okay. הזה צריך לדעת לדחוף את עצמך.
אז אני אספר שנייה על איך אני יצאתי מארון התקלות. כבר התחלתי ב-BPM, הייתי בשלבים די מתקדמים של הלימודים, והבנתי שזה מאוד מעניין אותי ברמה של אני רוצה לצאת לתקלט לקהל. זה לא היה מובן מאליו, כי מה שגרם לי להירשם לקורס, הייתה סקרנות תאורה, לא האמנתי שאני באמת יהפוך להיות די-ג'י אחר כך, זה לא שהייתי מאוד מכוונת מטרה, ואמרתי, זה האמצעי שלי בשביל להגיע. הלכתי, הסתקרנתי, והבנתי שמעניין אותי מאוד מאוד מאוד. וכשבאתי וביטאתי את הרצון הזה אל מול המשפחה, אז כן קצת היה שנייה, לא הבינו. כי אתה יודע, אתה בקבע בצבא, מסלול מאוד בטוח, עם איזשהו מסלול מאוד מכוון. הייתי גם הילדה החנונית הזאת בכל מסגרת לימודית, מכיתה א' עד כיתה י' ב', תמיד כזה שורה ראשונה, תמיד ממרקרת. מה זה לא הטייפקאסט? כאילו שאנחנו מדברים על טייפקאסט של די-ג'י, אז יש איזה כל מיני סטריאוטיפים וכל מיני סטיגמות. אז לא יושבת על כל הסטיגמות האלה, ושהן סטיגמות בצדק, כי הרבה אנשים כמוני עושים מוזיקה. זה קצת לא התעכל הכי מהר, אבל את ברכת הדרך קיבלתי, כלומר זה היה וואו, מה לה ולחיי הלילה, אבל אחרי שזה שנייה עבר, קיבלתי את ברכת הדרך, וספציפית לגבי אבא שלי, זה היה החלום שלו להיות די-ג'יי, שדיברת על התקופה של הפטיפונים, שזה היה מאוד יקר ללכת להיות, הוא מאוד מאוד רצה, ומבחינה כלכלית זה היה תיק עתיקים, כאילו זה היה...
ברור, אנשים ניסו לשרוד, לחיות, כאילו, היה פה ארדקור.
היה פה ארדקור, אתה יודע, עולים חדשים, אתה רק מנסה להתייצב כלכלית במדינה שרק קמה לפני שנייה וחצי, וזה לא צלח מהבחינה הזו של בוא נסתכל היום על תקליטים, היום מחיר ממוצע של תקליט זה 150 שקלים, שתבין שאם היית צריך לשלם היום על כל שיר שיש לך במחשב 150 שקלים, מעט מאוד אנשים היו די-ג'יים. עכשיו, יש אנשים שקונים מוזיקה, זה גם מה שדיג'י מקצועיים עושים, אבל היום שיר, לקנות אותו באיכות גבוהה, עולה $2 מקסימום, ופרזתי. אז זה היה מאוד מאוד יקר, וזה לא הסתייע, וכשאני סיפרתי לו את זה, הוא דווקא מאוד התרגש, כאילו, זה היה סוג של, הוא מקשים את החלום שלו דרכי, אז היה שם איזה מומנט. ואני חושבת שמי שיותר התקשה לקבל את זה, זה דווקא חברים כזה מהצבא, מפקדים שכזה פתאום לא הבינו, היא הולכת לגזור חוגר בשביל זה. אנשים שלמדו איתי בבית ספר, אני חושבת שזה היה שוק עבורם, כי מי שמכיר אותך ממסגרת לימודית, לא מכיר את כל הגוונים שבך, אז פתאום כזה, מה? מה לה ולזה? אז באותם רגעים אפילו לא חשבתי על זה, איך זה מתקבל, פשוט עשיתי את זה, אבל כשאני תופרת את זה בדיעבד אחורה, אני אומרת, בוא נע, כאילו, יש שם אנשים שהתעכבו על זה רגע, זה לא ירד להם בקלות בגרון. וברגע שכל הקומנטים האלה, אם לא מקבלים את זה סבבה בפניך, אז הקומנטים האלה יכולים לחלחל וכזה קצת להרער אותך, ולגרום לך לחשוב שאולי לא תצליח, ולזרוע כל מיני מחשבות כאלה שדווקא מעכבות. כלומר, אם אתה all in, ואתה מושקע, ואתה להוט, ואתה זה, יש מצב שאם אמא, אבא, משפחה, חברים הכי טובים יגידו לך, תשמע, אבל זה מה זה קשה להצליח, יש מצב שאתה כאילו לא תסגשג וזה לא יכניס לך כסף, אתה סתם תוציא כסף על ציוד, אתה כבר מתחיל לחשוב, עצם זה שאתה שומע את זה, אתה כבר כאילו מתרחק מהיעד שלך. זה כזה גם קצת מיה לכל מי ששומע אותנו, ובדיוק בשלב הזה, don't give up, כאילו זה... צריך לעבור את זה פשוט.
בדיוק, כמו שאת אומרת, אבא שלך כאילו, בוא נגיד, הוא נפל בשלב הזה הפיננסי, כי אז היה צריך באמת להיות עם כיסים רחבים, וגם ממש להתאבד על זה, כאילו מי שהיה באמת משקיע ונהיה די-ג'י, זה מישהו שכאילו, את יודעת שהוא עבר איזשהו מסע איסורים,
כן?
ושילם מלא כסף בשביל בכלל להגיע לסיטואציה הזאת.
נכון.
אז היום כאילו, יש את הפריבילגיה בעצם... לנגישות וזה שזה הכל הרבה יותר זול ואפשר להיות די-ג'יי ואז בכלל להחליט שאתה לא די-ג'יי, כאילו, את מבינה מה אני אומר? זאת פריבילגיה באיזשהו מקום.
אתה יכול לעבוד באיזשהו מקום, להחליט, וואלה, אני קונה, כאילו, לוקח קצת מהמשכורת שלי, קונה את הציוד, רואה קצת טוטוריאלס ביוטיוב, מבין, מתחיל לזוז קצת, מבין שלא מתאים, מקפיא, חוזר, אז זה כאילו, קנית הציוד ב... עשרות אלפי שקלים, אתה מחויב לזה. המצב הכלכלי שלך מחויב לזה, אתה מחויב לזה, אם אתה מאכיל משפחה, בטח ובטח שגם הם מחויבים לזה. יש לך פה אחריות הרבה יותר כבדה מאשר לקחת ההחלטה הזאת היום.
לגמרי, והנה, אני יכול לתת לך את הדוגמה הפוכה, שב-BPM ספציפית, מהשנים שהייתי שם, היו מלא חבר'ה בני 40, 50, 60, שבאים להגשים את החלום שלהם להיות די-ג'יים, כאילו. והם נתנו בראש, כאילו.
ברור, היו איתי גם כמה במחזור שלי שנתנו בראש.
בדיוק, הם השקיעו את החיים שלהם, וזה כאילו מבחינתם היום הכי מאושר בחיים שלהם, כאילו, וזה ברור. אנשים רציניים, ראיתי שם אנשים משרד הביטחון, ואנשים כאילו שפיצים.
שתדע שאני מסתיר לשכנע את אבא שלי לבוא.
תלמדי אותו בבית, גם ככה הוא מבין את העיקרון, זה יחיה לו כמו משחק מחשב, הוא מכיר כפתורים.
הוא מכיר כפתורים לגמרי. אני רוצה שנגיע שנייה לשלב האחרון, שהוא לדעתי גם השלב שיש בך, יש לך המון המון מה להגיד עליו, השלב שבו אתה הופך להיות די-ג'יי מתחיל. אז בוא נדבר שנייה על אחד מהמגוון העיסוקים המאוד רחבים שיש לך, באמת עשית דברים מטורפים לאורך תקופה מאוד ארוכה, העניין הזה של בוקינג לקלאבים, בעצם להחליט מי מגיע לליין, מי מופיע, יש לך בטח בראש איזה to do או big no-nos כזה של מה כן לעשות, מה לא לעשות, מה גורם לבעל ליין או לבעל מועדון להחליט שזה די-ג'יי שיגיע וזה די-ג'יי שלו.
תשמעי, מהרבה זוויות, גם לאירועים שלי וגם כשעשיתי בוקינג או במסגרת קידום בוגרים ב-BPM וכאלה, חשוב מאוד מאוד לעשות, גם אם אתה יודע, גם אם יש לך מידע מלפני, חשוב לעשות סקר שוק, כאילו, טוב, אני מדבר רגע מעמדת הבוקינג, כאילו, שלי, תכף אני אדבר על העמדה של הדי-ג'יי. אז אתה צריך לדעת, קודם כל, לאן הוא בא. מה יש במקום הזה? אם זה מועדון מיינסטרים, אם זה בר, אם זה, לא יודע מה, לשלוח מישהו לבלוק, או לפסאז' או לקולי אלמה, או לאירוע של... בוגרים בולטים או whatever, כאילו, אתה מאוד צריך לדעת לאן אתה שולח אותם, ואתה תעדיף לבחור את מישהו שאתה חושב שהוא ממש טוב, סלש ממש נעים הליכות, ולא יעשה לך בלגן ולא ישרוף אותך בשום דרך, כאילו, ולא יוכל איזה פיצוץ, כאילו, כי אין מה לעשות, לא כולם... לא כל הדי-ג'יים הם כמו ספיר, ויודעים להתבטא, ויש להם אוצר מילים רחב.
די, תמשיך, נו.
ואינטונציה, והרבה אנשים הם לא הכי חכמים. וצריך לדעת את מי לבחור, ובהיבט של הדי-ג'יי, אתה צריך מאוד להראות שאתה רוצה את זה, קודם כל. אתה חייב להראות שאתה רוצה את זה. שבאת לפה, אתה לא עושה טובה לאף אחד, אם כבר זה הפוך, ואתה רוצה לקחת חלק מהעולם הזה, ואתה רוצה לתרום, ויש סיבה של אתה פה, כאילו.
כן.
אז גם אתה צריך כאילו לדעת לאן לכוון את עצמך. אם אתה עוד פעם די-ג'יי אי-פופ, אז כנראה לא יקחו אותך במועדון טכנו, ולהפך. ואם אתה במיינסטרים, אז כנראה אתה לא תנגן בשלוותה בהתחלה. כאילו, אתה צריך לדעת לעלות לאט-לאט עם הקצב שלך, וקצת מסיבות לחברים, וקצת ברים קטנים, ולצבור איזשהו שם שם, ולבקש דרך האנשים שמפעילים את המקום, הבעלים שלו, אם הם מקושרים לעוד מקומות, ולעזר, ולא לבקש, כי, לא להתבייש לבקש עזרה, כאילו, בהתחלה, כי אחרי זה זה כבר יותר קשוח.
נכון.
כאילו, אתה צריך בהתחלה, כל עוד לא, זה לא נחשב שאתה שורף את השם שלך, אתה צריך כאילו לעוף על הכל, על 200, כאילו, לא לפחד משום דבר, ובאמת לנסות להגיע למקומות. כשאתה מגיע למקומות, אתה כבר רואה, זה טוב לי, זה לא טוב לי, זה יותר מדי מיינסטרים, זה יותר מדי ארסים, זה יותר מדי, כאילו, כל אחד ומה שמתאים לו.
כן, כל אחד מה שמניע אותו, כאילו, גורם לו להסתייג, או גורם לו לרצות יותר.
בדיוק, בכל סצנה והחוקים שלה, נגיד בטכנו או במיינסטרים, יהיה לך כנראה יותר אופציות, או בהיפופ, אם אתה בז'אנרים איזוטריים, כמו דאבסטפ חרבות. אז וואלה, יש לך אולי איזה שתי אופציות, ואתה כנראה צריך שממש יאהבו אותך החבר'ה משם, כאילו,
ושירו שאתה רוצה.
ולבוא, וגם אם אתה לא מנגן, לבוא וללחוץ ידיים, או סתם שירו אותך שם, שידעו שאתה שם, כאילו. זה המון קטע פסיכולוגי, ובהתחלה צריך להוריד את האגו, ולעשות מה שצריך בשביל להיכנס. ואחרי זה כבר, כאילו, לאט לאט, אז אתה בונה את האימג' שלך, את הפסון שלך, את איך שרואים אותך, ומה שיודעים שהולכים לקבל מוזיקלית וטכנית ואיכותית, ובוא נגיד את האמת, גם היום אין מה לעשות, די-ג'יים שיש להם הרבה חברים, הם כוח, כי הם יכולים להביא הרבה חברים למקומות, וזה שווה כסף, ואז יש אינטרס לבעל מקום להביא אותם. זה קצת נשמע אולי נמוך, אבל אין מה לעשות, ככה זה היה גם פעם, כאילו, אתה יודעת, אנשים שהיה להם את המוזיקה והיה להם חברים, אז וואלה, הם נהיו די-ג'יים ובעלי מקומות, וכאילו, זה הכי פשוט שיש.
משוואה מאוד חברתית סלש סוציאלית.
כן, כאילו, יש כאלה שלא יגידו את זה, יש כאלה שלא יתביישו ויגידו את זה. שתי הדרכים לגיטימיות, הכל בהתאם ליחסים של המקום ושלכם, וצריך כאילו, אין מה לעשות, יהיה לך קשה מאוד בתור די-ג'י אם אין לך כישורים סוציאליים בסיסיים, כאילו. כי זה חלק גדול מהעניין, כאילו, אם היינו עכשיו בארצות הברית, והמקום ונישה לכל דבר, וקהל לכל דבר, ואומנים הכי, לא יודע, קטנים בז'אנרים מסוימים יכולים להופיע ב-30 מקומות כאילו בחודש.
נכון.
אז פה אנחנו צריכים יותר להילחם, יותר עם המרפקים כאילו.
בוא נדבר על עוד אתגרים שיש לדי-ג'יים בתחילת הדרך. חוץ מלהיות איש מאוד חברותי, זה אתגר אם אתה לא בן אדם כזה. איזה דברים יש?
חוץ מלהיות ממש טוב, שאני כל הזמן אגיד את זה, אתה צריך להיות ממש ממש טוב.
נכון, הכל מתחיל בטכניקה.
כאילו, אף אחד לא, אתה מוצר, כאילו, בסופו של דבר.
יש אנשים שיחלקו עליך, אגב, בקהילות האלה בעיקר.
שלא צריך להיות טוב?
קודם כל תהיה כאילו חברותי בטירוף, תתמנגל, ולא משנה איך אתה ממקסס, אתה תקבל את הגיג.
ואז מה? ואז תבוא ותעשה סט פדיחה, כאילו, מבינה מה אני אומר?
מבינה מה אתה אומר, אבל ברגע שאתה מאוד מקושר, אז אולי יחליקו לך את זה.
יחליקו, אבל לא לאורך זמן. גם שחקן כדורגל, לא משנה כמה טוב הוא יהיה.
אני מסכימה איתך, אני מחזיקה בדעה שלך.
10 משחקים, 2-3 יצלחו לו, 10 משחקים יעיפו אותו כבר.
מסכימה איתך. כאילו, לא חסר מקרים כאלה.
הקהל והבעלים, ואתה
אנשים צריך להיות... אנשים חושבים שהקהל טיפש, כאילו הקהל לא שומע את המינקס, אבל שומעים את זה מאוד, אם אתה לא טכני, ואין לך את האיכות הזאת, שאתה מביא איתך, זה לא יחזיק את הקהל לא ירקות באיזשהו שלב.
תשמעי, בסופו של דבר, שוב, זה תלוי איפה. כן. אנשים שהם יותר אובססיביים למוזיקה, לרוב יהיו בתרבויות יותר מחתרתיות, אנשים שהם יותר במיינסטרים, לרוב ירצו לשמוע את השירים שהם אוהבים, כאילו. זה באופן הכי פשטני שיש. אבל אנשים שהם מבינים, אנשים שהם בעלי תפקידים, אנשים שהם כאילו חשובים, אז בסופו של דבר הם ידעו מי טוב ומי לא טוב. את מבינה?
כן.
עם ליקוקים וזה אפשר להגיע להרבה מקומות, אבל אתה צריך גם שיהיה לך ערך, כאילו. מעבר לזה שאתה חבר של כולם. אתה צריך שיהיה לך ערך. אחרת בסופו של דבר ייגמר השיר שלך, מה שנקרא.
מגניב. אז דיברנו על האתגרים.
ולא אמרתי את הכי חשוב. כאילו, לייצר תוכן, לקדם את עצמך גם ביחץ.
דיגיטל?
כן, הכל. כאילו, אם אתה די-ג'יי, מה, יש לך סטים? איך שומעים אותך, אחי? מה, איך אני שומע מוזיקה? כאילו, תחשבי על בן אדם הכי פשוט ברחוב, בשכונה. וואלה, אתה עושה מוזיקה, איך אני שומע את השירים? כאילו, ככה. אתה לא יכול ללכת סחור, סחור, כן, יש לי פה, יש לי שם. אתה צריך שכאילו, שזה יהיה נגיש.
כרטיס ביקור, אבל כבר לא כרטיס ביקור פיזית כמו שאז.
כן, היום, כנס לאינסטגרם שלי, יש לי לינק לדף שלי, או שם לינק לסאונד קלאוד שלי, למיקס קלאוד שלי.
זה יכול להיות גם, יש לי היילייטים, יש לי...
זהו, את רצינית, את מבינה, רוב האנשים כאילו, הם לא עושים פוסט בפייסבוק, באינסטגרם שהם תקליטים, כאילו... אתה יודע, חברה הטובים ביותר, אני צריך לשבת עליהם, תעלה מוזיקה, צלם סטורי, כאילו, אנשים לא מבינים שלפעמים התיעוד, אם אתה לא תתעד, אף אחד לא ידע כלום בחיים, כי אנשים כל כך מרוכזים בעצמם, שהם לא ישקיעו אקסטרה מאמץ בשביל...
בלחפש אותך אקטיבי.
בדיוק.
אם אתה לא שם, אתה לא קיים.
או אם אתה שם ואין לך את מה שצריך להיות, כאילו, אז וואלה, הם ידפדפו הלאה וישכחו מזה.
אז בוא נדבר על מה צריך להיות.
אז שוב, אז אם אתה די-ג'יי, כדאי שיהיה לך סטים, אם אתה פרודוסר, אז כדאי שיהיה לינקים לאיפה שאתה משחרר מוזיקה. ואם זה משהו בנוגע ליצירה, או אפילו סטים שאתה רוצה לקדם, או אתה רוצה להגיע לחול, או לכל מיני, לא יודע מה, פסטיבלים וכל מיני דברים, אז אתה צריך לעשות הכל מסודר, שהכל יהיה נגיש, שזה יהיה עדכני, לעלות תוכן פעם בכמה זמן, לקדם אותו בכל הפלטפורמות, ולא להתבייש, גם לשלוח לאנשים הודעות אישיות, אחי, הנה, זה הווידאו האחרון שלי מככה וככה, זה הסט שלי, תשמע אם מעניין אותך, כאילו, בלי לחפור לבן אדם יותר מדי, זהו, כאילו, ככה, straight forward.
הכי קל, גם לא צריך יותר מדי מילים.
לא צריך, אנשים אין להם כוח לקרוא, כאילו, אין להם כוח לכלום. בגלל זה טיק טוק
כל... והסיבה של סטורי זה 15 שניות.
מה זה סטורי? סטורי זה ישן, זה של מבוגרים.
סליחה, 25 זה מבוגר כבר היום, וואי.
את חושבת ילד בן 15 יש לו בכלל אינסטגרם?
אין לו.
אם הוא... זה לא מעניין אותו בכלל.
זה מצחיק. פייסבוק ועד יצא אינסטגרם, כל הצעירים היו באינסטגרם, בפייסבוק נשאר עתיקים, עכשיו יצא טיק טוק, ואז הדור ביניים נשאר באינסטגרם, בפייסבוק זה ממש כאילו...
פייסבוק זה לוח מודעות.
זה הורים.
זה לוח מודעות, זה מרקט פלייס. אני עכשיו צריך ספה, זה אני נכנס לפייסבוק. אם אני רוצה בידור, אני אכנס כנראה או לסטורי או לרילס או לטיק טוק, כאילו. אם אני רוצה בידור מפגר, כאילו.
קורה שם המון. אוקיי, מגניב. אז דיברנו פה על עניין של שיווק, וזה באמת הייתה שאלה, אז ככה ענית עליה עוד לפני שבכלל שאלתי. העניין הזה של להופיע במדיה, כמו שאמרת, הרבה נשים לא מבינים כמה זה כוח. וכמה זה יתרון אם אתה נמצא שם ומושקע בזה. כלומר, זה לוקח זמן שאף אחד לא ייתן, ללכת להצטלם, גם אם זה בוק יחצנות עכשיו, זה גם לשים כסף, זה גם להשקיע את הזמן לכתוב איזה דיסקריפשן לתמונה, זה גם להעלות אותה. אם אתה מעלה סט, זה לשבת, לחשוב על השירים שהולכים להיות, כי זה באיזשהו כרטיס ביקור, זה לא שאתה בא לקלאב ומרגיש את הקהל ושם מה שמתאים. אתה חושב בבית, מה יתאים למי שישמע אותי עכשיו באוטו שלו, או בבית שלו, או לשים איזה מוזיקה כזה שתהיה ברקע כשהוא יושב עם חברים. יש פה מחשבה מאחורי, יש פה בנייה של זה, השקעה בלהקליט את זה, לפרסם את זה, לעשות קאבר, כאילו יש פה המון המון רבדים של השקעה, של דעתיים חשובים, והם לגמרי שווים את זה.
לגמרי. הכל חשוב.
הכל חשוב.
בשיווק הכל חשוב.
כן?
קודם כל תעשה.
לגמרי.
אתה בטוח תעשה מלא טעויות, וזה יהיה גרפיקות מכוערות בהתחלה, ותעשה דברים אולי לא נכון.
תעשה דברים בצייר, אבל זה יהיה שם.
זה לא משנה. אתה תשתפר בכל מקרה, ואם לא תעשה, לא תשתפר. כאילו, אז אתה חייב קודם כל לעשות. וזה משפט שאני תמיד הייתי אומר לחברי צעירים, תצא מנקודת הנחה שאף אחד לא יודע מי אתה. עדיף שתציג את עצמך ויגידו לך, אני מכיר, מאשר שתגיד, אתה לא מכיר? אז כי אז אתה תשמע אידיוט, כאילו.
נכון.
אין מה לעשות, זה גם בעסקים זה ככה, כאילו. קודם כל, תבוא ענב, תבוא מלמטה, תלחץ את היד, תגיד שלום, תציג את עצמך. מקסימום כבר ידעו.
אני רוצה שנגיע לשאלה בין האחרונות. שאלה לגבי ביג נו נוז. הזכרתי את זה מקודם, אבל חשוב לי שתיתן לי כזה משפט מחץ של, זה דברים שאם אתה עושה, נשרפת.
קודם כל, לא ללכת באמצע הסט. אין מה לעשות, יש אנשים שהם באו מהקושי. דיברת קודם על הקושי, אז הם באו מהקושי. ובגדול, כאילו, תדע להתעסק עם הציוד, שלא תגיע למצב שאתה לא יודע מה אתה עושה, ואתה בשוק, ואתה אוכל איזשהו תקף עם עצמך, שאתה פשוט לא יודע מה לעשות, כאילו, ואז אתה תוקע את כולם, ואז מה הבעלים של המקום אמור לעשות. כאילו, זה הכי גרוע. אתה יכול לנגן חרה, אתה יכול לעשות כל מיני דברים, לקרוא לזה ערב רע, אבל כאילו, אל תלך, ותדע מה אתה עושה טכנית, כאילו, זה שני הדברים הכי חשובים, בתכלס, כאילו, זה ביג נו נוס, עוד דברים ש... אל תחפש להיות בתחרות עם אנשים, תסתכל על עצמך, כאילו, ואל תסתכל על אנשים אחרים, ואל תתעסק באנשים אחרים. כי זה סתם יגרום לך לסונאים, וסונאים יהיו לך אם אתה טוב בלי קשר, כאילו, אז אתה צריך להתרכז בעצמך, להמשיך להיות נחמד, להתקדם קדימה.
אוקיי, שאלה באמת אחרונה, ואז נעטוף את כל הדבר הזה שקרה כאן בשעה האחרונה. כמי שראה את הבוגרים הצעירים יותר ב-BPM, שמייצרת דור חדש של די-ג'יים כל כמה זמן, איזה סוג אנשים הם האנשים שבסוף אתה רואה אותם עובדים היום, אנשים שליווית אותם בהתחלה, מהגיג הראשון, מהטיפים הראשונים בשיווק? מי הם האנשים שעובדים היום?
בגדול, בהכי גדול, זה אנשים שמאוד מאוד רצו את זה. זה בהכי גדול.
אוקיי.
מתחת לזה יש טכניקה, יש הבנה במוזיקה, יש הבנה בציוד, יש להיות מקצוען, נחמד וכל היוצא בזה. אבל כל זה לא חשוב כמו זה שאתה ממש ממש רוצה את זה.
נכון, מסכימה איתך.
מי שרוצה, הוא ימצא את הדרך. זה החיים שלו, הוא במוזיקה, כאילו. והוא רוצה להיות טוב בזה. ואז השאלה, מה הוא עושה בשביל להיות טוב בזה?
מעולה. אז בוא נעשה שנייה סדר. דיברנו על המון המון נושאים כאן, גם נזרקנו אחורה לכל מיני פלשבקים. התחלנו בעצם בלדבר על איזושהי תיאוריה שיש לי, על חמשת השלבים, סוג של אבולוציה כזאת, עד שאתה עובר ובאמת הופך להיות די-ג'יי. ודיברנו על הקשיים שיש בכל אחד מהשלבים האלה. דיברנו על הסקרנות ועל על על ההבדלים באיך מממשים אותה אז והיום, הקנייה של הציוד, השפשוף הראשוני הזה, אחר כך דיברנו על החלטה לקחת את הצעד קדימה, ואחר כך גם לדבר על זה עם אנשים קרובים במשפחה, והשלב האחרון של להפוך אשכרה להיות די-ג'יי, ודיברת פה המון על דברים של יחסי אנוש בתוך המשוואה הגדולה הזאתי שהתעסקנו בכל הפרק, העניין הזה של לרצות נורא וללכת ולהתמנגל. דיברת פה, נתת פה המון המון כלים לדי-ג'יים צעירים ששומעים אותנו, וגם אמנים בכללי שרוצים להזיז עניינים קדימה, גם מבחינה השיווקית, גם מבחינה בין אישית, גם מבחינת התדמית, גם מבחינת המיקוד האישי. דיברנו פה על אספקטים גם של פסיכולוגיה, באמת נגענו, נראה לי, נכנסנו לזה מכל כיוון אפשרי. אז יש לי עוד איזה משהו כזה לפן. אמרתי כבר שאלה אחרונה, אבל זה אחרי שעטפנו את זה. תן לי איזושהי סיטואציה הכי מצחיקה שקרה לך עם מיוצג או עם די-ג'יי מתחיל, או משהו שנגמרת מצחוק.
שנגמרתי מצחוק? תשמעי, אחת הסיטואציות זה באמת שאחד מהדי-ג'יים שעדיף שאני לא אגיד שמות. היה מה שאמרתי קודם, שהיה ממש מסתול באמצע סט. והוא מתקלט, ופתאום הוא קם והולך. קם והולך באמצע הסט, מועדון מפוצץ באנשים, כאילו. המזל שלנו שהיינו תמיד עומדים הרבה אנשים, כאילו, בעמדה, אז די-ג'י אחר קפץ והחליף אותו, כאילו.
וואו.
על הבן אדם עלה, הוא לא זוכר את זה גם.
וואו,
לא זוכר שזה... כן, הוא שילב שם הרבה דברים עם הרבה דברים.
אתה רואה, זה העניין של הסטריאוטיפ שאמרתי לך?
כן.
שהרבה אנשים לא עונים עליו, אבל בסוף זה מה שנזכר, זה הסיפורים שזוכרים.
אין מה לעשות, זה בן אדם משוגע, כאילו.
גרג גולדנברג, תודה רבה, היה לי תענוג.
ספיר חזון, היה אש.
ותודה רבה לתמוז סטודיוס שאירחו אותנו היום.
יא.
וואו.